עד עכשיו מה שהיה לנו, היה לנו משהו שלם כזה, ראינו שני קצוות. ראינו קצה אחד של בני אדם שמחוברים עם הדעת לשם יתברך. ראינו את הצד ההפוך, איך שנראים כשלא מחוברים עם הדעת לשם יתברך. ועל הסקאלה הזאת מצאנו גם כמה דברים, נגיד, חוץ מעצם העניין של עבודת השם, שמחוברים לשם יתברך על ידי הדעת, מרגישים את הנוכחות שלו, אז כל העבודה היא אחרת. זאת אומרת, אפילו אם שני האנשים עובדים את השם, מי שמחובר, שמחה יותר גדולה וזה אמת יותר גדולה. אבל על הדרך ראינו עוד שני דברים. ראינו שהפרנסה נראית אחרת, שבן אדם שלא מחובר להשם יתברך, אז כאילו הכל, איך כתוב שם, כל הדברים יגיעים, כתוב בקהלת. תמיד הוא חושב שהיה צריך להיות אחרת, היה יכול להיות אחרת, היה זה קשה לו. הוא תורח יותר מדי. או שהוא תורח בפועל, או שהוא תורח עם המחשבה שלו יותר מדי. מהיום שיש לו את השם בלב, אז הוא יודע שמה שיש לו זה בדיוק מה שהוא צריך. האמת שזה פרנסה, זה רק דוגמה, זה כל דבר, הכישרונות שלנו, כל מה שקיבלנו, כל המתנות שקיבלנו, זה בשבילנו, בשביל מה שמבקשים מאיתנו שנעשה בחיים, אלה הם הדברים המדויקים ביותר. לא צריך להסתכל על מה שאין לנו. פשטות. והדבר השני זה היה, היחסים בין אנשים. כשיש את הקדוש ברוך הוא בלב, כשמחוברים אליו עם דעת, אז ממילא יש שלום. הוא מביא את הדוגמה הכי קיצונית, זה כשיהיה ומלאה הארץ דעה את השם, אז בעיקר זה, ועם כבש. ולעומת זאת, ככל שרחוקים יותר מהשם יתברך, אז יש יותר חיכוכים. זה עד כאן, זה היה כאילו כל הנושא, וכמובן שאם בן אדם מחובר לקדוש ברוך הוא, והוא לומד תורה עם דעת, אז ההשפעה שלו היא לא רק על עצמו, אלא היא גם על אנשים מסביב. כל מי שמושרש, כל הנשמות מושרשים בתורה. אם אתה לומד משהו בתורה, אז אתה משפיע על אותן נשמות שמושרשות באותו חלק בתורה שאותו אתה לומד.
גם הגרים.
הגרים גם קיבלו תורה במעמד הר סיני. כל הנשמות משורשים בתורה. זהו, זה פחות או יותר מה שדיברנו. וזה עצמו גם כן עושה שלום בעולם. זאת אומרת, אם ליהודי אחד יש דעת, דעת אלוקים תמצא, אז ממילא הדעת, זה כמו שזורקים אבן בבריכה ויש גלים עד הסוף. שום דבר לא עומד בפני עצמו. עד כאן זה דבר אחד. פה אנחנו נכנסים להפתעה. תמיד בחסידות יש תמיד הפתעות. תמיד מראים לנו שיש לפעמים משהו הפוך. הקטע הראשון של אות ח' זה עדיין בתוך המסגרת הזאת. ובאמצע זה מתהפך, תכף נראה. זה שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. את המן אכלו 40 שנה. זה פסוק, את המן אכלו 40 שנה, את המן אכלו בני ישראל 40 שנה, זה פסוק שמופיע בפרשת המן, מיד, איפה שכתוב שהם קיבלו את המן, שם יש פרשה ארוכה על כל הסיפור הזה, וכתוב את המן אכלו בני ישראל 40 שנה, עד בואם אל ארץ כנען, עד בואם אל קצה ארץ נושבת. וההשלמה של זה, זה בתחילת ספר יהושע, שכתוב שממחרת הפסח, הם עברו את הירדן לפני פסח. משה, משם לומדים את זה, מהפסוקים ביהושע, עושים את החשבון אחורנית, מהיום שהם עברו. 30 יום הם לא עשו כלום, כי הם בחרו את משה. מכל החשבונות האלה יוצא שמשה מת בזין אדר. זה חשבון שבגמרא כתוב. משה מת בזין אדר, ואחר כך היה עוד, לא יודע מה בדיוק, כל הסיפורים שכתוב בספר יהושע, הקיפו את העיר 7 פעמים, הקיצר. לא זוכר בדיוק. אבל בסוף הם עברו את הירדן, או שחומת יריחו נפלה, אני לא זוכר בדיוק מה היה, זה היה בפסח. וממחרת הפסח, תזיין ניסן, מה מיוחד בתזיין ניסן? יום הקרבת העומר. אז הם אכלו מהתבואה שמצאו בארץ, כי כבר הקריבו את העומר, זה היה תבואה חדשה, והיה מותר להם לאכול את זה. עד אז הם אכלו את המן. עכשיו, מתי התחיל המן? 40 שנה קודם. באיזה תאריך התחיל המן? חודש אחרי, לא בתזיין ניסן, אלא בתתווה וייר או משהו כזה. מתתווה וייר, בשנה הראשונה שהם יצאו ממצרים, עד תתזיין ניסן, 40 שנה אחרי, זה 40 שנה פחות חודש. ובתורה כתוב שהם אכלו את המן 40 שנה. אף אחד לא היה שואל שאלות על זה. זה 40 שנה, אבל חז"ל שאלו שאלה. הם אכלו את המן 40 שנה פחות חודש, למה... רבנו מסביר כאן מה כל כך היה אכפת לחז"ל החודש הזה. כאילו שיש... עובדה שהם אכלו 40 שנה, מה זה... כאילו יש איזה משהו במספר 40 שנה, שזה שיש חודש פחות, זה מקלקל את המספר. מה העניין בזה? והחז"ל עונים, הלו 40 שנה חסר 30 יום, אלא עוגה שהוציאו ממצרים. עוגה שהוציאו ממצרים זה היה בצק שלא הספיק להחמיץ. הבצק הזה טעמו בטעמה. כי באמת המן שהוא בחינת דעת היה ראוי שיוכלו אותו 40 שנה, יוכלו אותו 40 שנה בשלמות. מדוע? כי 40 הוא בחינת בינה ודעת כנ"ל. יש כאן כמה מאמרי חז"ל שמתחבאים כאן ברקע. יש מאמר חז"ל אחד שלא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. אז מצד אחד זה משהו סמלי, אוכלי המן זה אנשים שאין להם טרדות. אין להם טרדות. ו... מי שאין לו תרדות, הוא יכול להתמסר. אם בן אדם מתמסר לשני דברים, שלוש דברים, אז לכל דבר הוא רק חצי או שליש. הם יכלו להתמסר לגמרי, כל זמן שבאו במדבר. בשביל זה הם לא רצו להיכנס לארץ. זה חשוב שלעולם ועד זה יימשך ככה.
אבל הם לא הפסיקו להתלונן, איך
אתה אומר
שלא היה תרדות?
אלה שהתלוננו, התלוננו, ואלה שלמדו, למדו. ככה זה עבד. גם באמצע מלחמה, לפעמים יושבים עם איזה אמגזית ומלחמים עם קופסת שימורים. באמצע מלחמה, כבר היו דברים מעולם, יש סיפורים כאלה. זה לא תמיד ככה הכל מרחוק, זה נראה ככה. אבל באמת, אז עם ישראל אכל את המן, ועם ישראל קיבל את התורה, ועם ישראל למד 40 שנה באופן כללי, למרות שהם היו אמורים לקצר את זה ולהיכנס לארץ בשלושה חודשים, לא היו צריכים להישאר 40 שנה. אבל בדיעבד, הם הרוויחו עוד 40 שנה של לימוד. מתחבא כאן עוד מאמר חז"ל, רש"י מביא אותו בסוף פרשת כי תבוא, כתוב שם, אתם ראיתם את כל אשר עשה השם למצרים וזה, ולא נתן לכם השם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. ורש"י מביא שם מאמר חז"ל, מכאן אמרו אבותינו שאין אדם עומד על דעתו של רבו עד שנהיה בן 40. ושם לא הכוונה שהוא נהיה בגיל 40. ככה משמע הרבה צדיקים כתבו על העניין הזה. משמע שמהיום שהוא שמע את דעתו של רבו עד היום שהוא מבין אותה זה לוקח 40 שנה. 40 שנה הוא מתייגע והוא כל הזמן עולה בדרגה. כל פעם הוא מבין את זה יותר לעומק, השלמות זה ב-40 שנה, זאת אומרת ש-40 שנה יש לה איזה שלמות. אותו דבר יכול להיות שגם הבן 40 לבינה, יש מיסטיקנים שטוענים שבן אדם מגיע לבגרות מלאה בגיל 42. לא יודע, זה, היום זה אפילו לא באופנה לקרוא את הדיבורים שלהם, פעם זה היה להיט. יכול להיות שהכוונה זה פשוט, שאדם בן 40 לבינה, למרות ששם הוא מדבר על גיל, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, אבל זאת אומרת, יש לך בגיל 40, אתה מתחיל להגיב לדברים שחווית בגיל 0. יכול להיות שבגיל 50 תגיב לדברים שחווית בגיל 10. יש איזו תקופה של 40 שזה שלמות בעניין של הבינה, ואיך שרבנו מסביר את זה כאן, בעיקר בעניין של הדעת. הבינה פחות צריכה את הזמן שלה כדי להתחבר, למרות שזה לוקח זמן. שכל בכלל עובד לאט, עובד הרבה יותר לאט מה שהתגובות הבטן שלנו וכל זה. אבל הדעת עובר עוד יותר לאט, כי השכל ברגע שמבינים אז מבינים. בדעת זה שנוצר חיבור גם בין אדם לחברו, הרבה פעמים שנוצר חיבור בשנייה זה גם מתמסמס בשנייה. ואם בן אדם קולט אחרי הרבה זמן שבעצם הוא חובר למישהו, אז זה באמת מחזיק עד יום מותו. כן? כי הדעת היא אמיתית, אבל היא פנימית, והיא עובדת, זה לא כוח מוחצן, זה כוח איטי יותר. אותו דבר הקשרים למקום, אותו דבר קשר לעבודת השם, לשיטה מסוימת, לספר מסוים. כשזה נדלק מהר, זה נכבה מהר. אם זה הולך לאט, אז זה גם מחזיק מעמד יותר. מציאות. אז באמת המן שהוא בחינת הדת, היה ראוי שיוכלו אותו 40 שנה בשלמות. לאכול זה כמו בתורתך בתוך מאי. מה זה בתורתך בתוך מאי? אנחנו אומרים, עוד לא עיכלתי את הרעיון. מוכר? זה, לאכול זה להפנים. להפוך את הדבר חלק ממני עד הסוף. זה נקרא לאכול. לאכול את המן 40 שנה זה להפנים את הדת לגמרי. כי 40 הוא בחינת בינה ודעת כנעת. דהיינו, תכף שיצאו ממצרים ונתגלה הדעת, היה ראוי שיוכלו המן תכף. למה הם חיכו חודש עד שירד להם המן? ועל זה תרצו רבותינו זכרונם לברכה, הוגש שהוציאו ממצרים, מנו המצות, טעמו בתא המן. אז יש ככה, יש את הטעם של המן במן, ויש את הטעם של המן במצות. למה היה צריך את הטעם של המן במצות? הנה, הולכים עכשיו לקבל מן. הולכים לקבל מן 40 שנה. מה צריך את הנס הזה שהמצות לא התקלקלו? יש משהו במצות, בטעם של המן במצות, משהו שהוא יותר גבוה מהמן בעצמו. זה מתבקש, כן? מה זה הדבר הזה? פה מתחילים להריח את ההפתעה. רבנו מסביר כמה פעמים בכלל, בתורות שלו, בשיחות שלו, הוא מסביר שמצא זה לשם של זוהר. דאבדין מצותא בסתרא אחרא, בסתרין אחרנים. כתוב צדיקים שהם עושים כמו כי ינצו אנשים. נץ, העוף הזה הנץ. כן, אדם שאוהב מלחמות, אומרים שהוא נץ. המצה היא מגיעה, בעצם זה דבר שנלחמים בו. כל הזמן שולח מיץ ולא נותנים לו לגמור את התהליך. זה כמו שמישהו מדבר ולא נותנים לו לגמור משפט. זה ויכוח. מצה מרמז על ויכוח. לא נותנים לך להתבטא כאילו. לא נותנים לך לתפוס את מלוא המרחב שאתה אמור לתפוס. מצה מראה על ויכוח. עם המצות מתווכחים. זה המציאות. עכשיו, בוויכוח הזה, היה שם דעת שהייתה יותר גבוהה מהדעת של המן. אנחנו הרי למדנו עד עכשיו שאיפה שיש שלום והכל נחמד, והכל, כאילו, נודים כבוד זה לזה, זה המקום שבו יש חיבור להשם יתברך. זה המקום שבו יש הדעת. במקום שיש ויכוחים, זה סימן ששכחנו את השם. אבל יש לפעמים ויכוחים כאלה שמזכירים את השם. מה העניין בזה? תכף נראה יותר את ה... כי השלום תלוי בדעת, הוא מחלוקת, הוא הפך הדעת. אך יש מחלוקת, המצא, שהוא לשם שמיים, שהוא באמת דעת גדול מאוד, יותר מהדעת של השלום. כי באמת זה המחלוקת, הוא אהבה ושלום גדול. פעם היו אומרים, זה היה בדיחה כזאת, בדיחה עממית יהודית, מהבדיחות היהודיות, אפשר ללמוד הרבה. בחור ובחורה נפגשו כמה פעמים, לא ידעו מה יצא מזה לזה, אז אחד בא ואומר, הם כבר רבו ביניהם, זה בסדר. הרגישו כבר חופשי לריב, סימן שהם התחתנו.
סימן שהם
שהייתה ביניהם תקשורת אמיתית. הם כבר לא כאילו, לא לטפו אחד את השני כל הזמן. יש בזה חוכמת חיים מאוד עמוקה, זה בדיחה כזאת, נראית כאילו, יש בזה חוכמה מאוד עמוקה. כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, עד והב בסופה, לא זזו משם עד שנעשו אוהבים זה לזה, זה כתוב בשירת הבאר, עד והב בסופה, החז"ל אמרו ש... תלמידי חכמים, אני לא זוכר את תחילת הפסוק, מה כתוב לפני זה? לא זוכר.
בשער שנעשים אויבים זה לזה.
לא, אני שואל על הפסוק מה כתוב לפני זה, לא בחז"ל. את החז"ל אני זוכר, את הפסוק שכחתי. כרגיל. בחז"ל כתוב שיש שני תלמידי חכמים שהם נעשים אויבים זה לזה בהתחלה. בוויכוחים שלהם, והם לא זזים משם עד שהם נעשים אוהבים זה לזה. כאילו, המשמעות היא כזאת, יש, אני חושב שכבר הבנתם את זה מהבדיחה אפשר להבין את זה, יש לפעמים שנוצר חיבור על תנאי, יש לפעמים שנוצר חיבור, אפשר לראות את זה בין הורים לילדים, גם בין הורים לילדים יש לפעמים נכנסת התנאיה, אם הילד שלי לא התנהג יפה, אני לא רוצה להכיר אותו יותר, יש כל מיני דברים כאלה, אבל בדרך כלל זה לא קורה. בדרך כלל, בוא נגיד, אפשר להרחיק לכת עוד יותר. כשאוהבים מישהו, אני אף פעם לא יודע אם מחר, כל ההתעניינות שלי במישהו הזה לא תלך לאיבוד ברגע שנפגוש מישהו מרתק יותר. אבל אם זה הבן שלי, זה לא יעזור. את הבן שלי אני אוהב תמיד, אפילו אם אני אמצא מישהו שמרתק פי אלף יותר ממנו. הוא תמיד יישאר. למה? כי זה אהבה ללא תנאי. אין שם את ההתנאיה. אותו דבר פה. אם יהודי יש לו דעת אלוקים אמיתית, הוא יכול להתחבר גם עם אלה שחולקים עליו. לא רק עם אנשי שלמה. זה סימן של דעת אלוקים יותר מה שאחד כזה שהוא חי בשלום עם איך כתוב על החסידה עושה חסד עם חברותיה. זה עניין הרבה יותר עמוק, וזה מרומז במצע. עכשיו אם זה מרומז במצע, אז יש בזה גם, יש גם במצע את הכוח, זה ברור. חוץ מזה שצריך לאכול את המצע כי השם ציווה, אבל במצע יש את הכוח, אפשר לקבל את הכוח של להתחבר גם כשאנחנו לא מסכימים. זה כוח מאוד עמוק. הלוואי והיה לנו את זה. אנחנו, איך שאנחנו מתחילים לשמוע איזה אמירה קצת מזכירה לנו ניגון מזויף, מיד קופצים לנו הפיוזים ואנחנו בורחים. זה לא פשוט. זה ממש עבודה, עבודה אמיתית.
רב,
שהאמן
ירד, האמן במשמעות של המצא, האמן הוא יותר חזק אמרת, נכון?
המצה יותר חזקה מהמן. כן, המן נותן לך לכל אחד עשירית היפה. בכל הזמן שכל אחד קיבל עשירית היפה, אף אחד לא קינה בשני, אף אחד לא היה צריך לדאוג שלא יעשה לו יעני קונקורנציה וכל הדברים האלה. והמצה עוד לא היה את החוק של עשירית היפה. החלטת לחשוב, וואי, חבל, הוא יש לו 10 קילו, לי יש רק 5 קילו. כיפשו אותו.
גם מה של החיפזון אולי?
החיפזון, אז היה התערות הדלילה. חיסרון, חיסרון של שניהם היה, ששניהם באו בהתערות הדלילה. לא, היום אנחנו לא מקבלים את שניהם. אף אחד לא ייתן לנו מצות פתאום אם לא נעבוד על זה, ולא נקבל מן. אנחנו צריכים ליצור היום את הכל מלמטה. יש תורה אחרת, בעצם למדנו אותה, אבל לא הסברתי את זה. תורה נ"ד. למדנו על ויהי כנגן המנגן ויהי עליו רוח השם, שהנביא קיבל את הנבואה שלו כשהייתה נגינה, אבל בעצם הוא לא מדבר על הנביא, הוא מדבר על כל אחד שמקבל דביקות בהשם יתברך. זה תלוי בעבודה שהוא ממשיל אותה לנגינה. אותו דבר גם אצלנו, שאנחנו מדברים על מן ועל מצה, זה לא חייב להיות פסח וזה לא צריך להיות במדבר, זה יכול להיות כל השנה. יש עבודה שהיא דומה לעבודה של המצה, ויש עבודה שהיא דומה לעבודה של המן. העבודה של המן זה דומה להשם ילחם לכם ואתם תחרישו. זה כאילו, תזרוק את עצמך על הקדוש ברוך הוא, תצא לעבודה וזה, כי כתוב בזרעת הפך תאכל לחם, אין לך ברירה. אבל תזרוק את עצמך על הקדוש ברוך הוא ותאמין שהוא מביא לך את הכל. וכמה שהוא מביא לך זה טוב. עכשיו, מה יהיה אם הוא יביא למישהו אחר פחות, למישהו אחר יותר? אז תצטרך לבטל את הקנאה, השם יעזור, תתבודד על זה. בעבודה של המצא, אתה עושה עבודה אחרת, אתה עושה עבודה, את המצא אתה, זה לא מן. אין לך, עדיין אין לך את התודעה שאתה מקבל את הכל מלמעלה, אף על פי כן האמונה שלך שאתה כל כולך בא מלמעלה. ואין, אין בכלל, אי אפשר להגיד אחרת. האמונה, המצא זה לחם של אמונה. דעת קיבלנו במתן תורה, במן, בהכנה למתן תורה. המצא זה אמונה, אבל האמונה היא כל כך טוטלית, שיכול להיות שזה לא מאיר לי כרגע, אבל אם מישהו יעלה, אם מישהו יתחיל לקשות לי קושיות, ולהגיד לי, זה כאילו, המצב שלך הוא לא טוב או משהו, אז האמונה תתעורר, ואז אני אסביר לו עם הרבה שכל, שאם הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, שעשה לי, אז זה כל צורכי. אז אני מחוסה לגמרי ואני לא צריך יותר. אם הוא עשה לי, אז זה כל צורכי. וזה יש דווקא במצא. אין את זה במן. במן זה לוקסוס. מה זה? לא תמיד אני יודע בדיוק מה הוא נתן לי, לא תמיד, ויש לי עבודה להתפלל ולחשוף את מה שהוא נתן לי, אבל זה לא כל כך, לא כל כך נחוץ להיות כמו. קודם כל אי אפשר להיות כמו. זהו, אז האמונה החזקה שאני לא צריך להיות כמו מישהו, רק איך שאני, בעולם שכל אחד הוא אחרת, ולאחרים יש יותר, לא כמו במן, במן לאחרים לא היה יותר. בעולם שבו לאחרים יש יותר, ואף על פי כן אני לא רוצה להיות כמו, זה עבודה, זה האמונה של המצב, על האמונה הזאת צריך הרבה להתפלל. זה לא עבודה של יום אחד.
יש משהו שוויוני בזה שאנחנו
מה?
שאנחנו
מתפללים
לקדוש ברוך הוא אומרים עשה לי כל צורכי, כמו שאמרת, עשה לי כל צורכי.
כן.
עשה לי עצם שאנחנו חיים.
נכון.
עצם החיות.
נכון.
בפני עצמה נכון. היא שווה לכל נפש, כולם חיים.
נכון, נכון.
זה לא משנה
נכון,
כמה
נכון, יותר, כמה נכון, חבר. נכון, אבל אתה אומר את זה, בגמרא כתוב שאומרים את זה כשנועלים נעליים. אתה אומר את זה על הצרכים שלך, על הצרכים הנמוכים. אמרת לפני זה מלביש ערומי, אבל עכשיו אתה הולך לרחוב, וברחוב יש שלוליות, ואתה לובש משהו על הרגליים, ואז אתה אומר שעשה לי כל צורכי. אתה אומר את זה על מקום שיש... כן. זה בחינת משה. במשה מרומז, משה הרי גדל, משה לא גדל בבית. בגיל 3 חודשים הוא חווה חסך אם. זה לא פשוט. לאן הוא הגיע? והוא גדל בבית של פרו. כן, הייתה לפרו בת צדיקה, אבל זה לא היה הילד שלה. כן, עכשיו, משה עבד על עצמו והגיע לנקודה של האחדות הזאת של המצא. כי משה הוא בחינת הדעת, יש לנו את 7 רועים, אברהם זה החסד וזה, ושמה משה הוא הנצח. משה ואהרון זה הנצח ועוד. וחוץ מזה, יש עוד נקודה במשה, שהוא רבן של ישראל, אז משה הוא הדעת, שהוא הנשמה של כל 7 האלה. בדרגה של העבודה שלו ושל הרוח הקודש שלו היה הנצח. אבל בדרגה של הנבואה ושל התורה, אז הוא היה הדעת. משה הוא הדעת שהוא בחינת, איזה דעת שהוא בחינת מחלוקת לשם שמיים, הדעת הזאת שדיברנו עליה, הדעת של המצא, ועל כן משה הוא ראשי תיבות מחלוקת שמי הלל. זה פלא נפלא. משה זה מחלוקת שמי הלל. שזה הדוגמה שחזל מביאים למה?
לשם שמיים.
למחלוקת לשם שמיים. שהם בחינת מחלוקת לשם שמיים, ועל כן הייתה גאולה, היה גאולת מצרים על ידי משה, כי עיקר הגאולה על ידי הדעת, ולגאול אנשים עם הדעת, לגאול אותם מגלות. עיקר הגלות זה בדיוק העניין הזה של העין הרע, של השנאת חינם. החורבן התחיל כשנפרדו הממלכות, אז התחיל החורבן בפנימיות. בתנך כשרוצים לתאר צרה גדולה, אז אומרים שעוד לא הייתה צרה כזאת מיום סור אפרים על יהודה, שירובעם הקים את הממלכה הנפרדת שלו, זה היה הברוך הכי גדול. ומה זה היה סך הכל? זה היה מחלוקת, זה המחלוקת עם, עם, עם קצת פוליטיקה, עם קצת אגו, עם קצת זה, ולא קרה שום דבר. היו, הייתה מדינה, היו שתי מדינות. מה יש? כאילו, מה קרה? אבל בעצם שם התחיל כבר התהליך של החורבן. כי עשרת השבטים נקראו מעל עם ישראל לא בסוף הקדנציה של הושע בלילה, אחרי תשע שנים שהוא מלך. הם נקראו מעם ישראל ברגע שירובעם מלך עליהם. הוא לא נתן להם לעלות לבית המקדש, סיפור שמופיע בספר מלכים. זה מדהים, אם מסתכלים יותר ככה בפנים, הכל, הגלות היא עצם זה שאם אני לא בדעה אחת איתך, אז אנחנו לא יכולים להיות יחד. זה התניה כזאת. אם אני לא חושב כמוך, אני לא יכול לראות את הפנים שלך. זה השפיט של הגלות. וכשמשה, ובמצרים ודאי שהיה כך. כתוב שמשה לא הבין למה בני ישראל בגלות, עד שהוא לא חווה על בשרו שהלשינו עליו. הוא הרג את המצרי, יום אחרי זה כבר פרעה רצה להרוג אותו. ואז הוא אמר, אכן הודע הדבר, רש"י מביא את זה. זאת אומרת, זה הנקודה של כל הסיפורים האלה. ומשם הוא היה צריך להוציא את היהודים. זאת אומרת, קודם כל הוא היה צריך להחזיר טובה תחת רעה. משם הוא היה צריך להוציא אותנו מהמקום הזה. אז הוא היה צריך להיות בדיוק האנטיתזה. הוא היה צריך להיות הדעת הזאת שלמרות שאני חולק עליך, אני אוהב אותך ואני רוצה להושיע אותך. למרות שאתה חולק עליי, יותר נכון. זו עבודה לא קלה. כמו שכתוב, וידעתם כי השם הוציא אתכם, למען ידעו, יש כמה פסוקים, הזוהר מדבר על זה, שמשה רבנו לימד אותם כבר את התחלת המצוות, כשהם היו במצרים, את המצווה של דע את אלוקי אביך, הוא לימד אותם בזה שהוא אמר, וידעתם את השם. לא מדובר כאן סתם על ידיעה של אינפורמציה, שככה אפשר להבין את הפסוק, על פי מה שהזוהר מסביר, מדובר על עבודה, על עבודה של דעת, להכיר את הנוכחות של השם בתוך הלב. ועל זה חז"ל אמרו, עוגה שהוציאו ממצרים, טעמו בטעמן. מה הפירוש? עוגה, דהיינו מצות, שהוציאו ממצרים, כי מצה היא בחינת מחלוקת. כמו שכתוב, אנשי מצותיך היו כעין. עשו כתוב, כעין יהיו אנשי מצותיך, לא? נכון? וזהו, שהוציאו ממצרים, שהוציאו דייקה. לפני שהם יצאו ממצרים, לא היה להם שלום כזה ביניהם. כי במצרים שהיה דעת בגלות, בוודאי לא היה מחלוקת לשם שמיים. לא היה שלום בכלל. אפילו דרגה יותר נמוכה. ממחלוקת לשם שמיים, סתם ככה שלום בין אנשים, שלום נוח כזה, שלום שיש בו התניה שכולם צריכים ללכת באותו תלה, גם זה לא היה, וודאי שלא היה מחלוקת לשם שמיים. כי זה תלוי בדעת כנה. וזה הוגה שהוציאו ממצרים, היינו שהמצא שהיא בחינת מחלוקת, שהוציאו ממצרים, ששם היה הדעת בגלות, טעמו בהם טעמן. כי לאחר שהוציאו בחינת המחלוקת מן הגלות מצרים, היה בהם טעמן שהוא בחינת דעת גדול, שהוא בחינת מחלוקת לשם שמיים כנה. עכשיו, זה צריך להבין, זה כמו המעלה של בעלי תשובה על צדיקים גמורים. שני יהודים מגיעים לבית כנסת, קוראים את אותו פרק תהילים, את אותו פסוק, את אותו, את אותה תפילה. אחד נולד פה, בתוך האווירה הזאת, הוא אומר את הפסוק הזה, הוא אומר אשר איש בביתך, מהרגע שידע לקרוא עד היום הזה. ואחד הגיע מאיזה מקום רחוק, שהוא לא מכיר את זה ולא יודע, וכל התפיסת עולם שלו הייתה הפוכה. עכשיו, כמו שאומרים, נפל האסימון, הוא מגיע, מי רואה בתוך הפסוק עומק יותר גדול? הראשון או השני? ודאי שהשני. זה מה שהיה להם. הם קיבלו את המצע, אבל היות שהם במצרים, הם היו בקצה ההפוך. האמת שהשיא של זה היה במתן תורה. כל החניות היו בתרעומת ומחלוקת, אבל במתן תורה והיכן שם ישראל נגד ההר. זאת אומרת, אתמול רבנו, ועוד לא ישבנו בינינו את הסכסוך. זה לא אומר שכבר אין סיבה על מה לריב. מן כל אחד מקבל עשירית היפה, אבל בתור למים גם עמדו. כן. אין, זה לא... יש סיבה על מה לריב, והאוהל שלי צריך להיות פה, והאוהל שלך שם, ואל תתקרב, ואל תעשה, ואל תקלקל את הריבוע, וכל מיני כאלה. יצרה תמיד מוצא איזה משהו, אבל הגענו להר סיני, זה כאילו, אני אמשיך לריב איתך, אבל אני אוהב אותך את כלות הנשמה. זה לא קשור. כי התגלה שם השורש. במילים אחרות, אפשר להבין מזה, שאם יהודי רוצה לדעת אם הוא אוהב את השם, קשה מאוד לדעת. הרבה פעמים אנחנו מתרגשים מזה עניין אלוקי, ויכול להיות שזה דמיון. ויכול להיות שזה אמיתי, אי אפשר לדעת. הוא יכול להסתכל על עצמו, אם יש מישהו בקצה העולם שהוא לא יכול להסתדר איתו, שהוא לא אוהב אותו בגלל שהוא, לא בגלל שהוא נשאר לו את הגלגלים של האוטו. אני לא סובל אותו, כי הוא מאיים על הנוכחות שלי, הוא כאילו יותר מוצלח ממני, או פחות מוצלח, או אני לא יודע מה. הוא עושה רעש יותר ממני, יותר בולט ממני, אני לא סובל אותו. אם אני לא סובל אותו, אז אני עדיין לא אוהב את השם. אם אני אוהב את השם, אני אוהב את כל היהודים. אני אוהב את כל העולם. כי יש לי דעת שקרבת אלוקים, בתוך דעת שקרבת אלוקים לשנאה אין מקום. צריך להבין את זה טוב. רק ביחס לאלוקים, אז אנחנו לא רואים את זה. אני יכול לרמות את עצמי, אבל החבר הוא האינדיקציה. וזהו בחינת עוגה, וזה מבחינת לחם מן השמיים, הנאמר במן, לשון מלחמה, כמו שכתוב, לחם את לוחמיים, מבחינת מחלוקת. בתנ"ך, הרבה פעמים לחם ומלחמה, באמת לחם ומלחמה, יש להם שורש. מלחמת הקיום, זה מלחמה על לחם. פשוט. מלחמה על אדמה, על טריטוריה שמגדלת לחם. ובמשלי כתוב, כי תשב ללחום את מושל, בין תבין את אשר לפניך, ושמת סכין בלועיך עם בעל נפש אתה. כתוב בזוהר הקדוש, נהמה זה לחם בארמית. הפום חר בלאכול. אתה צריך לאכול את הלחם כאילו שהוא תקוע על שפיץ של סכין. לאכול אותו בעדינות. למה? כי אתה יושב מול מושל. אתה יושב מול הקדוש ברוך הוא, אז תוכל בדרך ארץ. איך זה כתוב בפסוק? כי תשב ללחום את מושל. במלחמה לא יושבים. כן? אולי היום כן. פעם ודאי. בימי שלמה המלך לא יושבו במלחמה. כי תשב ללחום את מושל ולאכול לחם. אז לחם מן השמיים... זה מלחמה, בחינת מחלוקת. היינו שהמן, שהוא הדעת, הוא בחינת מחלוקת לשם שמיים כנזכר לאל. שהוא מוסיף את זה גם במן, לא רק במצא, גם במן יש פן שהוא מחלוקת לשם שמיים. כי המן נאמר עליו לא רק שהוא מן, מן מאיפה באה המילה מן? וימן להם המלך, בדניאל כתוב. מה זה וימן להם המלך? מה זה למנות? לשים. הקדוש ברוך הוא שם להם. הוא הכין להם. מצד ההכנה של זה אין מחלוקת שם. אבל מצד הביטוי לחם, כשמדברים על לחם, אז כולם נעמדים. אז יש כבר ריב. כן? איך אמר אותו אחד, מדוע לא בא בן ישי גם תמול גם היום, אלא לחם, מוכר. התפללנו היום, התפללנו אתמול, למה בן ישי לא בא? כי התפללנו על לחם. אבל יש עוד פירוש, כי לחמנו אחד עם השני. כן. אז על כל פנים, פה יש לנו לחם מן השמיים. זאת אומרת, זה דעת כזאת, שגם אני יכול ללחום איתך ואני זוכר את השמיים. מה העניין של השמיים? תכף נראה. שהוא בחינת מחלוקת לשם שמיים, כאן נזכר לב. ועל כן דתן ואבירם שחלקו על משה, שהוא הדעת, פגמו גם כן באמן, באמן והותירו ממנו. כי אמן הוא בחינת הדעת, בחינת משה כנעל. זה מתחבר לפסוק, כי אתה הדעת מאסת, והמסכה מכהן לי, למדנו פעם פסוק כזה. כי אתה הדעת מאסת, זה שבני ישראל מעשו באמן. הם הותירו מן המן למחר, הם לא התייחסו למה שמשה אמר להם. עוד מעט נראה מה זה העניין של השמיים. וזה שכתוב בזוהר הקדוש, כי מצא ית אסוותה, כי מצא יסוותה, אסוותה זה בארמית זה רפואה. מזה באה המילה אסותה. כי זה כתוב בלי נקודות, אז קראו את זה לא נכון. אסותה, אני לא יודע, יכול להיות שיש גם קריאה כזאת, אני לא בטוח שזה לא נכון. מצא יסוותה, כי מצא שהיא בחינת מחלוקת לשם שמיים, בחינת דעת, בחינת שלום כנ"ל, היא רפואה. כי שלום הרפואה, כמו שכתוב, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם הרפאתיו. ושם מדובר על שלום לקרובים, ומה אני רוצה להגיד? ועל שלום לרחוקים, כן. זהו. אז דווקא שם כתוב את הרפואה. ובשביל זה המצא, זה הרפואה. כי עיקר החולת חס ושלום הוא מחמת היעדר השלום, היינו מחלוקת היסודות. זה ברפואה העתיקה, ככה היו לומדים, שאין איזון. שיסוד אחד מתגבר על חברו, ושלום הוא רפואה. וזה שנקרא מצא לחם עוני, כי אין אני אלא מן הדעת, וזה בחינת חולה, כמו שכתוב, מתוע אתה ככה דל בן המלך, זה קצוב אצל אמנון, ודל ואני זה הרי אותו דבר, והוא היה נראה חולה, ומצא יסוות הכנל, וזהו לחם עוני שרפואה להעוני, כנזכר לב. לא שהמצא זה העוני, אלא המצא מרפאת את העוני. עכשיו פה, בקטע הבא, אנחנו נתחיל ללמוד מה זה השמיים בכלל. מה זה, למה מוזכר כאן מחלוקת לשם שמיים, לחם מן השמיים, מה זה השמיים? ולבוא למחלוקת לשם שמיים צריך לזכך ולטהר את השמיים. אני הבאתי פה את אחד מהמפרשים של הלקוטי מאורן, זה קטע ארוך, לא יודע כמה שנספיק, אבל רציתי לקרוא את זה בפנים, כי לא יודע כמה נספיק, אבל זה מאוד חשוב לשמוע את המילים. זה היה רבי ברוך אפרים, הוא היה יהודי, שהוא היה בחיי הצמח צדק, הוא היה אחד מהחוזרים אצלו, אלה שחזרו את המאמרים ורשמו אותם. יהודי גאון. בתקופות שאחרי זה הוא היה גר באומן או בצ'רין, היה גר באוקראינה, והוא כתב פירוש לא על כל התורות, הוא כתב פירוש על חלק מהתורות. הוא כותב עמוק, אבל הוא משתדל, הוא מרחם עלינו קצת, הוא משתדל שנבין. נראה לי לבאר. לא שמעתי. ביבי הנחל. זה מודפס עם הפרפרות לחוכמה ישנים ביחד. הדפיסו את החדשים, בחדשים זה לא נמצא. ולבוא למחלוקת לשם שמיים, צריך לזכך ולתאר את השמיים. נראה לי לבאר. כי כל המחלוקות שרשם נמשך מן השמיים, זה קודם כל. השמיים זה המחלוקת הראשונה. המחלוקת הראשונה בעולם זה השמיים, שנאמר בו עיר הקיה, והיא מבדיל בין מים למים. זה המחלוקת. כתוב שם שהמים התחתונים בחוש, שהם רוצים להיות למעלה. כך כתוב בחז"ל. כמובן בזוהר. בזוהר שם זה כתוב. מתכוון לזוהר הזה. ושמיים, מצד שני, האחדות הכי גדולה נמצאת בשמיים. באיזה אופן? שמיים זה אש ומים. אש ומים ביחד, זה עושה שלום במרומיו. נמצא ששמיים בעצמם הם בחינת השלום שנעשה לאחר המחלוקת. זאת אומרת, בשמיים יש את היסוד של לא להסכים ולחלק, אבל לא להפריד. יש הבדל גדול בין חלוקה לבין הפרדה. בעברית, יש הבדל גדול. בחינת מה שהוא מביא מהפסוק, את והב בסופה. וזהו מחלוקת לשם שמיים. דיינו שהמחלוקת היא קדושה אם בן אדם שמרגיש את הנוכחות של השם יתברך. הוא חולק עליי. זה מחלוקת של אחד שהוא אדם קדוש. היא בבחינת המחלוקת של שמיים שנעשה שלום. דווקא יהודי כזה אני צריך להתחבר אליו. צריך לעשות איתו חברותה. אני לא מסתדר איתו. אז זה סימן... זה סימן שמפה יכול לצאת הדבר הכי טוב בעולם. אבל מחלוקת שלא נעשה שלום ביניהם, היא שלא לשם שמיים. זו מחלוקת שמגיעה מאגו ומכל מיני שטויות. זו בחינת עיצבון ידיים המבואר בפנים. זה הוא מדבר בהמשך, אנחנו עוד לא הגענו לזה. אבל הכלל הוא תמיד ששמחה, אחרי שנהפוך את כל ה... יש הרבה שמחות שהם כמו שמדליקים... בחורף רוצים לחמם תנור, מחממים אותו עם הרימה של נסורת, עם הרימה של קש. לא צריך לחכות הרבה. על המקום נהיה אש גדולה. כמה זה מחזיק? יש הרבה שמחות כאלה. זה נורא נורא מחמם את הלב וזה, ואחר כך מרגישים ריקנות. איך. שמחה אמיתית היא באה כשהקדוש ברוך הוא מתגלה. כשמרגישים את השם, מרגישים טוב, מרגישים באמת טוב. אז יש שמחה, השמחה היא הרבה יותר שקטה, בלי להבות שפורצות החוצה מהתנור, אבל זה טוב, זה אמיתי. איפה שיש ריחוק מהשם יתברך, זה נקרא עיצבון ידיים. זה העיצבון של הבחירה, ידיים זה הכוח הבחירה, העשייה האנושית. ומה שמנחה את הבחירה שלי, זה העיצבון. מה זה העיצבון? החוסר. הזכרתי קודם את החסך אם של הפסיכולוגיה. החסך אם אמיתי זה החסך של השכינה. ואז בן אדם נדמה לו שהוא רוצה קוסטי, שהוא רוצה גלידה, שהוא רוצה לישון, כל מיני דברים. יושב לידו בן אדם אחר שאין לו את כל הדברים האלה, הוא ישן פחות ממנו ואכל פחות ממנו וכל היום מתרוצץ. ולא חסר לו כלום. למה לא חסר לו כלום? כי יש לו את הקדוש ברוך הוא, אז לא חסר לו כלום. וכשיש לי את כל טוב ארץ מצרים וחסר לי את הקדוש ברוך הוא, אני עדיין במצרים. זה לא עוזר. זאת אומרת, וזה תלוי בבחירה שלנו. אנחנו יכולים לבחור בעיצבון תוכלנה. איך כתוב שם? עיצבון ידיים. מאיפה בא ביטון?
זה עיצבון ידיים. זה לחמנו ומעשינו מעיצבון
ידינו. מעיצבון ידינו, כן. שם, פרשת בראשית.
הפסוק הזה שהיה חסר קודם, זה אלקני אמר בספר מלחמות השם, בספר בית הנחמים.
בספר מלחמות השם, נלחמים על הספר, ככה רש"י מסביר שם. הם נלחמים על הספר, מה הפירוש בספר, ובסוף הם אוהבים אחד את השם.
חשבתי שאת בהב, את בהב זה אותיות לאהבה.
כן, כן. כנראה שזה הם מתכוונים שם. על כל פנים, עיצבון ידינו, מה זה עיצבון ידינו? עיצבון ידינו זה שאנחנו נמצאים בקטע של ריחוק מהקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לארגן לעצמנו את החיים. אנחנו רחוקים מהשורש, זה כמו אחד שהולך במדבר, יש לו על הגמל נוד מים. איפה יש מעיין הוא לא יודע, הוא לא שמח הבן אדם הזה. אם הוא יודע שמתחת לרגליים שלו יש מים, בבת אחת הכל מתחלף. וזה ההבדל בין קרבת אלוקים ובין ריחוק מהאלוקים. המחלוקת שלא נעשה שלום ביניהם ושלא לשם שמיים, זה מבחינת עצבון ידיים המבואר בפנים. כי ימין ושמאל הוא מבחינת אש ומים, שהוא מבחינת שמיים. אצל כל אדם, הימין והשמאל, זה אש ומים. ועל ידי עצבות הוא מחלוקת גמור. כשיש, בן אדם הוא עצוב, זה כאילו שהוא איבד את הקורדינציה בין יד ימין ליד שמאל. בבחינה רוחנית, בבחינה מנטלית. השמאל והימין שלו, לא, הם לא עובדים ביחד. יעלו שמיים, ירדו תאומות. על כן התיקון, מה התיקון הוא? על ידי הנחה שהתענח על זה שנפל למחלוקת גמורה שהוא בחינת עיצבון ידיים. קודם כל, תמיד זה ככה. אם אני רוצה לצאת ממשהו, קודם כל אני צריך לדעת שאני נמצא שם. אם אני לא יודע, אני חושב שהכל בסדר. אני לא יודע שאני בשול תחתית, אני לא רוצה לצאת. נראה לי שפה זה הגן עדן, מה רוצים ממני. אבל אם בן אדם תופס את עצמו שהוא נמצא במקום לא טוב, הוא נמצא במחלוקת שלא לשם שמיים, זה לא רק שהוא נמצא במחלוקת עם החברים שלו, עם עצמו. אין שלום בעצמיים מפני חטאתי. ברגע שהוא מזהה את זה, אז שלא יתבייש, שיבטא את זה שריבונו של עולם, רע לי. רע לי, אני רחוק ממך, אני רוצה אותך, לא טוב לי. איכס לי. כן, פשוט. שיתנח על זה, על זה עצמו, על המצב שלו. על מצב מותר להתנח. אם בן אדם חושב שהמהות שלו היא כבר גמורה, זה שקר. אבל על מצב לא טוב, מותר להתנח. בתנאי ששומרים את התקווה שאפשר לצאת מהמצב הזה. לא הנחה של טיפש. הנחה של טיפש זה הנחה של מישהו שהוא כבר חושב שפה תהיה קבורתו. זה לא שווה הרבה, זה לא עוזר. אבל אם בן אדם נאנח על זה, על המצב שלו, אבל הוא מאמין שעם ההנחה אפשר לצאת מזה, יש טעם להתענח. ועל ידי זה מזכך את הידיים. מה פירוש הוא מזכך את הידיים? הוא מזכך את המחלוקת של אש ומים שיהיו בבחינת שמיים, שהוא בבחינת שלום, בבחינת ואהב בסופה. זאת אומרת, יש לי נטייה של ימין בתוכי, יש לי נטייה של שמאל בתוכי, לא צריך להסביר את זה, ואני נאנח כדי שאני אזכה שגם ימינה וגם שמאלה, בשניהם אני אתכוון לעבוד רק את השם יתברך. ברגע שבשניהם אני מתכוון לעבוד רק את השם יתברך ולא יותר, הם שניהם כבר ימצאו את הנקודה המשותפת. כבר שניהם יתאחדו. זה נקרא לזכך את השמיים. השמיים זה אש ומים. השמיים הם כבר מזוכחים, השם ברא אותם, זה לא מעשה ידי אדם. אבל השמיים שבתוכנו, זה יכול להיות שמיים נקיים, זה יכול להיות שמיים כאילו מעוננים. ועל ידי זה מזכך את הידיים, מחלוקת של אש ומים, שהוא בבחינת שמיים, שהוא בבחינת שלום, בבחינת ואהב בסופה, ואף על פי כן הם מחולקים. הוא לא אומר שכולם פתאום רוקדים לפי אותו חליל, וכולם הולכים שמאל-ימין באותו קצב, חס וחלילה. הם ממשיכים להיות מחולקים, אבל הם מזוכחים. יש להם בלב את השם יתברך. כמו השמיים, אגם ששלום בין אש ומים, אף על פי כן זה אש וזה מים. וכן השמיים בעצמם מבדילים בין מים למים. והעומק של להבדיל בין מים למים זה בין ההשגות העליונות של עולם העליון לבין ההשגות שלנו פה. רק ששלום ביניהם. והיות ששלום ביניהם אז אפשר להיות פה ולקבל משהו מהמים העליונים גם כן, אם זוכים. כמו כן המחלוקת היא קדושה, אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אף על פי שההלכה כאחד מהם. זה הלכה כבית הלל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כבית הלל. זה לא, אבל בית שמאי זה אותו דבר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הוא מבואר לאל שהדעת של המחלוקת לשם שמיים הוא יותר גדול מהדעת של השלום. מה זה עיקר העניין בזה? הסברנו את זה, על זה דיברנו כמעט כל השיעור על הנקודה הזאת. זה היה ההפתעה שהיה לנו היום. שבמקום שכאילו אין סיכוי, דווקא שם, דווקא שם נוצר החיבור, נוצר כאילו אם כולנו אוהבים את השם, ממילא כולנו אוהבים אחד את השני. אנחנו כולנו מסכימים לדעת אחת שצריכים להתמסר לגמרי לשם יתברך. זה שכל אחד מתמסר לפי האופי שלו זה סיפור אחר, זה לא שייך, אבל כולנו מתמסרים לגמרי לשם יתברך, וזה הנקודה. מה הנקודה? איך כל אחד עושה את זה? אחד מנגן על חליל והשני על תוף, מה זה משנה? בתוף וכינור יזמרו לו, אין הבדל. זה תהומי, התוף והכינור זה עבודות שונות לחלוטין. הפוך, אף על פי כן, בתוף וכינור יזמרו לו. הכל הולך ביחד. עכשיו הוא אומר, עוד יותר לעומק, איך מגיעים לזה אבל? איך מגיעים שמתמסרים כל כך לשם יתברך, שאפשר ביחד עם כאילו עם האנטיטזה הכי גדול שלי לרקוד ביחד ולהתמסר ביחד להשם יתברך? איך אפשר להגיע לזה? התשובה היא, עיקר הדעת הוא כשזוכים לידע שבכל ההסתרות מלובש אלוקותו יתברך, שהוא התורה, כנזכר לאל בעוד ג', ועל כן כשיש עליו מחלוקת שעל ידי זה מכסים אותו, אז היו זוכה על ידי זה להשיג סתרי תורה, תורת השם ממש. פה הוא מדבר על סיטואציה מאוד ספציפית. יושב יהודי, תלמיד חכם, הוא מלמד. מלמד תורה, מלמד הלכה, מלמד. עכשיו, מישהו שם לו רגל. זה יכול להיות בהרבה אופנים. או שמדברים עליו לשון הרע. זה לא בעיה. זה הכי קל, לדבר לא לכסף. או שפתאום מביאים מישהו שיודע יותר ממנו. זה גם פטנט. ומילא, הוא... קיצר, הוא נשאר בלי תלמידים, אף אחד לא שומע לו, אף אחד לא מדבר איתו, הוא נסתר. מה הוא עושה עכשיו? הוא יושב בבית. הוא יושב בבית, הוא יושב ולומד. המחלוקת מה עשתה לו? כיסתה אותו. היא הסתירה אותו. עכשיו היא הסתירה אותו, הוא עכשיו נמצא תחת הסתרה. זה ההסתרה שהוא נסתר, היות שהוא צדיק, מדובר על צדיק שהוא באמת צדיק, לא אחד כזה שטוב שעשו לו את זה. מדובר על אחד שבאמת לא היה צריך לעשות לו את זה. הוא באמת צדיק, והנוכחות שלו בעולם זה גילוי אלוקות. הוא מלמד תורה, הוא מלמד מידות טובות, זה גילוי אלוקות. עכשיו הסתירו עליו, בעצם הסתירו על הקדוש ברוך הוא, לא הסתירו עליו. הוא יכול להיות שהוא יושב בבית ושמח. יש לו עכשיו פחות תרדות. אבל, ובזכות ההסתרה הזאת, אם הוא מאמין שבכל הסתרה יש עומק טוב, אז ההסתרה הזאת היא תגרום לו להתקדם הרבה יותר מה שאם הוא היה מתקדם, למרות שכתוב מתלמידה יותר מכולם. וכל זמן שבן אדם מתעסק עם ציבור אז הוא מתקדם יותר משהו לבד. אבל אם זה בא בגלל שמישהו הסתיר עליו, אפילו שהמישהו הזה לא מתכוון לשם שמיים, אבל אם אתה מקבל את זה לשם שמיים, אז דווקא זה מקדם אותך. כי אתה מצדך עושה את העבודה, הוא לא מסכים איתי, אני עדיין אוהב אותו. כי יש לו חלק אלוקה. יכול להיות שיש לו טעויות, בסדר, כל אדם טועה. אבל מה קרה סך הכל? מה הוא עשה לי? היה סיפור כזה פעם, יש ספר על רב אושר, אני לא יודע אם הסיפור מופיע שם בספר. אני לא יודע, אני קראת אותו סך הכל פעם אחת, שמתי אותו אחר כך באיזה בית מדרש. ואני לא זוכר, אבל זה סיפור שמסתובב. יכול להיות שכתוב בספר, לא יודע. היה פעם סיפור שבאמת שמו רגליים למישהו, מישהו היה רב באיזה מקום ומאוד אהבו אותו ושמעו לו וזה, שמו לו רגליים ושמו אותו בצד. עשו לו איזה תרגיל, שמו אותו בצד. והוא היה מאוד בדיכאון וזה, הגיע לרב אושר, לא משנה עכשיו כל הסיפור איך הוא הגיע, הגיע לרב אושר. ורב אושר עוד לא שמע ממנו מילה אחת, רק הסתכל עליו, הסתכל עליו, אמר לו, רב אתה רוצה להיות? והוא עשה פרסה, והסתובב באותו רגע הרבי שנפטרו לו כל הבעיות. פשוט הוא פתר לו את כל הבעיות, הוא לא היה צריך יותר לדבר איתו, הוא לא נכנס אליו, לא סיפר לו סיפורים. הוא אמר, בעצם מה קרה? רגע, מה קרה? אז אני לא היה רב, מה יש? קרה משהו? אף אחד לא מת. מה יש? חזר הביתה, ישב ולמד, היה בשמחה וזה, ואחרי כמה, אחרי חודשיים שם, הכל התהפך והחזירו אותו. אבל את זה אין בסיפור, שהוא התקדם הרבה יותר, זה לא מסופר בסיפור. אותו אחד שסיפר את הסיפור לא הבין דברים כאלה. אבל פה זה כתוב. אני אקרא את זה עוד פעם, על כן כשיש עליו מחלוקת שעל ידי זה מכסין אותו, אז הוא זוכה על ידי זה להשיג סתרי תורה, תורת השם ממש. כי איפה שיש הסתרה, אז להפך מתחבא משהו יותר גבוה. ועל ידי זה זוכה שההלכה כמותו. ואחרי זה יש עוד עריכות, אולי נראה את זה פעם אחרת. אולי, אני לא בטוח. על כל פנים, העניין הזה מובן פחות או יותר. עוד מעט. נשאיר את זה, אולי נקרא את זה פעם הבאה. עוד תת. נשאיר את זה לפעם הבאה.